אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר בראשית, בפרק כף ב', פסוק ג'. האמת היא שהחילון הוא כבר בלימוד פסוק ג', אבל אינני יודע אם מצינו אותו עד הסוף. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמור. אגב, אנחנו רואים שאברהם נוהג להשכים בבוקר. ראינו את זה פה, נדמה לי שזה לפחות הפעם השלישית שאברהם משכים בבוקר, ביטוי שלא מצאנו לא ביצחק ולא ביעקב. זה בא לומר שאצל אברהם דעת אלוהים שלו, ההתחברות שלו לדבקות אלוהית, זה עובר דרך הבוקר. הבסיס למה שחכמים אמרו שאברהם תיקן תפילת שחרית. מה פירוש שאברהם תיקן תפילת שחרית? שהוא נתן את המסלול הזה, הוא גילה את האפשרות הזאת להכיר את הבורא דרך מידת בוקר. מה קורה בבוקר? בבוקר אני מקבל את החיים. אם כן, מי הוא הקדוש ברוך הוא עבורי בבוקר? הוא מי שנותן את החיים. בעולם המוסר קוראים לזה מידת החסד. זו מידתו של אברהם, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. כלומר, מידת חסדו של אברהם היא מידת החסד האלוהית שאליה הוא מתחבר. עכשיו, בקשר לעקדה זה מאוד מאוד משמעותי. מדוע? כי מידת החסד עניינה לתת. זאת המשמעות שהקדוש ברוך הוא הבורא. בורא נותן מציאות. מצד שני, העקדה אומרת את ההפך הגמור. אומר הבורא, תן לי בחזרה. זה הפך מידתו. הפך המידה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בה לאברהם. אברהם איננו רגיל להכיר את האלוהות דרך המידה הזאת של נטילה בחזרה. ולכן יש פה קושי. במיוחד לאור העובדה שבפסוק ב' נאמר לו את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. הביטויים האלה באים, כלומר, אם אברהם לוקח אותם ברצינות, ויש להניח שהקדוש ברוך הוא, שאברהם לוקח ברצינות את הביטויים שהוא שומע, הביטויים האלה אומרים לו שיש העדפה, יש עליונות, מרכזיות ליצחק. אין, בנך, יחידך, אשר אהבת את יצחק. ומיד אחרי שאברהם שומע את זה, ומן הסתם גם מזדהה עם האמירות האלה, מיד נאמר לו, תן אותו בחזרה. תשאל השאלה, אז מה יקרה? אם באמת יצחק ישחט, אז מי ימשיך את אברהם? ואז התשובה היא שזה ישמעאל, אולי, או אולי אליעזר, תלמידו של אברהם. כלומר, יש קושי, תודה, יש קושי לוגי. כלומר, אם יצחק הוא העיקר, אז איך ישמעאל הוא הממשיך? כן, איזה... עכשיו, אולי, אפשר להגיד אחרת, כלומר, אברהם מן הסתם חושב, אז אולי הקדוש ברוך הוא באמת מעדיף את ישמעאל? כן, כלומר, אולי הכוונה של העקדה היא לבטל את יצחק? ואז יש פה היגיון של מידת החסד, שבא לבטל את מידת הדין. אם כן, הדבר מסופק. או שבאמת יש עדיפות ליצחק, ואז יש קושי מדוע ישמעאל נשאר, או שבאמת יש עדיפות לישמעאל או לאליעזר, אז ואז מובן מדוע יצחק צריך להישחט, אז למה הוא נקרא אשר אהבת? בכל מקרה, יש מבחינה לוגית נקודה לא מבוררת בנבואה של אברהם, ולכן עליו לערוך בירור. הבירור נעשה, מתחיל בפסוק ג', וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. מי הם שני נעריו שבאים איתו? חז"ל אומרים, על פי מסורת, שמדובר בישמעאל ואליעזר. עכשיו, בהנחה שאנחנו נקבל את הפשט הזה, יוצא שיש פה ארבעה אנשים שהולכים להר המוריה, כשהמכנה המשותף של הארבעה הוא שהם כולם נימולים. אבל כל אחד נימול מסיבה אחרת. אברהם הוא הנימול כי הוא זה שקיבל את הציווי של המילה. הוא אבי כל המילות. יצחק נימול כי הוא הבן. אליעזר נימול כי הוא העבד, התלמיד, כן? הרי בימיו של אברהם, כדי להיות תלמיד של אברהם, את שכר הלימוד אתה משלם בזה שאתה עבד. ומה עם ישמעאל? הוא גם, הוא נימול, ספק אם זה מפני שהוא הבן, ספק מפני שהוא בן השפחה. אז יש צד לומר שיש לו גם שתי מעלות. אז אם כן, פה צריך לעשות בירור סוף סוף, מי הוא הממשיך? הנימול כבן, הנימול כאבן, הנימול כשניהם. וזה מה שאברהם הולך לברר בהר המוריה. כן? אתה אומר לכאורה, עצם זה שכתוב יצחק בנו, זה כבר מכריע שיצחק הוא הבן והם רק נערים, נכון? השאלה היא, מי אמר את המילים האלה? זה לשון הכתוב. התורה מודיעה לך שיצחק הוא בנו, אבל זה לא נאמר בלשונו, בפיו של אברהם. אברהם עוד לא קורא לו בנו. בסדר? כן? על איזה מעלות אתה מדבר? כן, אמרתי שיכורה ישמעאל מאגד בתוכו שתי מעלות, הוא גם הבן והוא גם העבד. אז לעומת יצחק ואליעזר ששניהם מולים, אחד רק בגלל שהוא בן ולא עבד, והשני רק בגלל שהוא עבד ולא בן. כן, מה שאלתך? מה השאלה שלך? כן, בוודאי. אהבה אמינה של אליעזר הוא הממשיך, זה כבר נאמר בפרשת לך לך. כן? הן לי לא נתת זרה, והנה בן משק ביתי יורש אותי. והנה דבר השם אליו למור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, הוא יירשך. כן. כן? להיות נימול זה להיכנס בברית אברהם. נכון? כך נאמר בסוף פרשת לך לך. ובכן, ויקח את שני נעריו איתו ואת יצחק בנו. ויבקע עצי עולה. ויקום וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. כלומר, יש פה נסיעה של מספר ימים, כשהוא כבר לוקח איתו את עצי העולה. דבר מוזר קצת. בשביל מה צריך לקחת עצי העולה מראש? אי אפשר לחטוב אותם, לחצוב אותם שם, בהר המוריה. אלא, יש פה כוונה של הכתוב להסביר מי הוא אברהם. אברהם הוא זה שבוקע את העץ. כלומר, מי שגובר על הטבע. לכן אמרו חז"ל, בזכות ויבקע עצי עולה, בקע להם את הים. בכאורה, מה הקשר בין הבקיעה הזאת לבקיעה הזאת? אלא, הים הוא הכוח של הטבע שנכנע לפני ישראל. כשם שיש לאברהם יכולת לבקוע את עצי העולה, כלומר להתגבר על המכשולים הטבעיים. ולכן מכוח זה הוא מעניק לבניו את היכולת לזכות לניסים. וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי. מעניין. מה זה יום השלישי? פשוט, היום השלישי. אנחנו רואים שיש בתורה מוטיב שחוזר מספר פעמים של שלושה ימים. שלושה ימים, ויהי ביום השלישי ביותם כואבים ויקחו שמעון ולוי אחרי דינה איש חרבו בידו. דרך שלושת ימים נלך במדבר ונזבחה לאלוהינו. וצריך להמתין שלושה ימים עד מעמד הר סיני. אנחנו רואים כן שיש לפעמים הדגשה של התורה על מרווח זמן של 3 ימים, שמשמעותו כל מקום שבו נעשה ההפרש בין ישראל לעמים. כל מקום שיש הפרש כזה זה 3 ימים. הבסיס הוא קודם כל בסיס ביולוגי. ההלכה היא שכאשר אדם עושה ברית מילה, אדם נימול, לפי ההלכה אסור לו לצאת לדרך במשך 3 ימים. המשמעות של הדבר הזה היא שכל העולם כולו מתקדם, ואני, כיוון שנימולתי, אני מפתח פיגור ביחס לעולם של 3 ימים. כלומר, זאת נחיתות במובן הטבעי, שבא מפני העליונות במובן הרוחני. אז מרוב רוחניות, אני מעוקב משלמות ההשתתפות בהתקדמות של העולם. לכן, הגויים שנשארו ערלים מתקדמים, ואני נשאר 3 ימים אחורה. אם כן, הביטוי להפרש בין ישראל לעמים הוא 3 ימים. כיוון שכאן הולך להתברר מיהו ההמשך של אברהם, לכן זה לוקח 3 ימים של בירור. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו. מה זה לשאת עיניים? לאיזה כיוון? כלפי מעלה. נכון. זאת אומרת, בעברית מקראית, לשאת עיניים זה כלפי מעלה. מה זה המעלה הזה שאברהם מסתכל אליו? לריבונו של עולם. וישא אברהם, תפילה, לא כתוב. אלא הוא נושא עיניו. זאת אומרת שהוא עכשיו פוגש את האינסוף. וירא את המקום, מי זה המקום? מהקדוש ברוך הוא, נכון? הוא מקומו של עולם. ואיך הוא רואה אותו? מרחוק. זאת אומרת, הוא לא מבין מה שקורה. הריחוק מורה על התלבטות של אברהם. לא אם לעשות את המעשה או שלא לעשות את המעשה, אלא השאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה לא מובן לו. ויאמר אברהם אל הרב, אז צריך לעשות את הבירור הזה, הפעם בצורה רצינית, כאן מגיע נקודת ההכרעה. ויאמר אברהם אל הרב, שבו לכם פה, עם החמור. לא היה צריך להוסיף את המילים האלה, זה לא מנומס, הרי ברור שאם הם ישבו פה, זה יישארו עם החמור. למה צריך להגיד להם שהם יהיו עם החמור? בואו נבדוק קצת מה זה הביטוי פה. אפשר לומר שאברהם אמר להם תישארו פה אל תזוזו. ואם הם יזוזו 10 סנטימטרים, עברו על דבריו או לא עברו על דבריו? ואם אחד רוצה קצת להתעברר, רוצה ללכת 50 מטר, אסור לו? מה זה פה? אולי אפשר להגיד פה, קילומטר וחצי, תחום שבת, לא יודע. בפשטות, כשאנחנו אומרים פה, הכוונה לעולם הזה. כל העולם הזה, זה המקום שלנו. אנחנו פה. אנחנו פה, לא שם. לכן אברהם אומר, ביחס למה שאני הולך עכשיו לברר, אתם נשארים פה, אתם בעולם. ומה שאתם יכולים להבין, זה לא שונה במהותו ממה שמבין החמור. מדוע? מה מייחד את האדם לעומת החמור? השכל. ומה זה חמור ביחס לשכל? זה יצור שיש לו מעט מאוד שכל. ומה זה האדם? זה יצור שיש לו הרבה שכל. אם כן, האדם הוא חמור משוכלל. חמור מפותח מאוד. אבל בסופו של דבר הוא חמור. כלומר, החוכמה של האדם מתחילה מעולם החושים, מהעולם המורגש. עמנואל קאנט חיפש את החוכמה העצמותית, את החשיבה האפריורית, כפי שקוראים לזה. והוא נכשל, לא הצליח. ביקורת התבונה התאורה מסתיימת בהכרה שאי אפשר לדעת שום דבר. וזאת מדוע, אומר קאנט פשוט, כל הפשטה, כל חשיבה אפריורית, מתחילה, מקורה, בחושים. ולכן יוצא שהאדם דבוק בעל כורחו בחומר. לכן אומר אברהם, שבו לכם פה עם החמור, עם עמנואל קאנט וביקורת התבונה הטהורה, תשארו פה. יש בתלמוד דיון לגבי שילוח הקן. הרי כתוב בתורה כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. נשאלת השאלה, אם אדם נרדם, ותוך כדי שהוא נרדם, באו ציפורים, בנו כן על הראש שלו, ראו שיש לו הרבה שערות, אמרו זה מקום טוב, באו, שמו קצת זרדים, באה האימא, הטילה את הביצים, הבן אדם ישן. ועכשיו היא רובצת על הביצים שעל הקן, שעל הראש של האדם. האם חייבים בשילוח הקן או לא? התלמוד אומר, בוודאי. כי הראש של האדם הוא אדמה, כתוב על הארץ. ואיך יודעים שהראש של האדם הוא אדמה? שנאמר, ואדמה על ראשו. יש פסוק כזה. מסביר המהר"ל מפראג, שכוונת התלמוד היא לומר שהשכל של האדם בסופו של דבר אחוז בטבע. אז הוא חלק מן האדמה. אדמה מאוד מאוד משוכללת, אבל אדמה עדיין. לכן אומר אברהם, שיבו לכם פה. נשאלת השאלה, במתמטיקה, כאן אני פונה לציבור שלפחות עשה 5 יחידות במתמטיקה לבגרות, האם מישהו יודע מהי הגמטריה של המילה פה? אתה אמרת בצורה מיידית 85. זה אומנם יפה, אבל זה ודאי לא נכון. נכון שפי זה 80 והי זה 5, ו-80 ועוד 5 זה 85. אבל בחשיבה המקראית, פה זה בגימטריה 86 מינוס 1. 86 מינוס 1 זה משהו אחר לגמרי. מה זה 86? אלוהים, יפה. אלוהים, א', ל', ה', י', מ', זה 86. נאמר בספר תהילים בפרק ח' על האדם, ותחסרהו מעט מאלוהים. אז אם אתה מוריד קצת מאלוהים, כמה נשאר לך? 85, שזה גימטריה פה. כלומר, ההשגה של הפילוסוף עבור אברהם מגיעה עד כמעט אלוהים. מה זה אלוהים? קוראים לזה נאומן אצל קאנט. זאת אומרת, המופיע אל קטגוריות החשיבה של האדם. אז זה מה שאומר אברהם, שבו לכם פה, אתם מגיעים כמעט לאלוהים. ואני והנער נלכה עד כה. כאן אנחנו רשאים כבר לשאול את השאלה השנייה, מעין השאלה הראשונה, מהי הגמטריה של המילה כה? יפה, רואה אני שהדברים נקלטו. כה זה 26 פחות 1. מה זה 26? יוז גבב כשם הוויה. שם הוויה זה השם של האל המתגלה. מה שהפילוסופיה האנושית איננה יכולה לקלוט. כלומר, זה בא מיוזמה של הבורא אל האדם. לכן אומר אברהם, אני והנער נלכה עד כמעט שם הוויה. כן? עד כה. לכן, הבירור כאן יעשה. דרך שם הוויה, אנחנו נדע את הבירור שצריך לעשות. ונשתחווה. אהה. שוב, ונשתחווה, אנחנו צריכים פה לברר מבחינה דקדוקית, יש פה שאלה רצינית. מהו הבניין ומהו השורש? כן? זה שתי שאלות בדקדוק. במילה ונשתחווה, מהו הבניין ומהו השורש? אז אם אתם רוצים לקבל ציון נכון בבגרות, אתם תצטרכו לענות כך, שזה שורש שחה, שין, חת, ה, ושהבניין הוא התפעל. התפעל של שחה זה ונשתחווה. נכון? ככה למדנו לבגרות. יש רק מספר בעיות. קודם כל, מה הוו הזאת עושה שם? מה היא תקועה? יצא לי כתוב, ונשתחה. ונשתחה. או ונשתחו. ונשתחה וווו, ה, מיותר. כן? זה דבר לא מובן. דבר נוסף, מניין ההחלטה שזה התפעל? אמנם, לבגרות לומדים על 7 בניינים בלבד, נכון? משרד החינוך דורש שהתלמיד הממוצע במדינת ישראל ידע שיש 7 בניינים בדקדוק, שהם קל, פיעל, נפעל, יפעיל, אופעל ופועל, והתפעל. אבל בספרות היותר בסיסית בענייני דקדוק, גם באקדמיה, יודעים שיש עוד בניינים בעברית, למשל הוט פעל. כן? והלוויים לא הוט פקדו בתוכם. לא כתוב לא התפקדו, אלא לא הוט פקדו. אז יש הוט פעל, יש גם דבר כזה. יש גם בניין שפעל ובניין השתפעל. בערבית, אגב, הסתפה העלה, זה בניין בשימוש. כן? אז אם כך, אפשר בהחלט לומר שפה מדובר על צורת השתפעל ולא התפעל. אז יוצא שאם זה השתפעל, אז מהו השורש? חווה, חת ווה, יפה. אז ונשתה חווה, זה השתפעל של חווה, ומי היא חווה? אם כל חי. כלומר, אנחנו נשוב אל מקור החיים. יפה. זה בעצם מה שאמר להם אברהם, אנחנו הולכים עכשיו לשוב אל מקור החיים. הדרך לעשות את זה, זה להשתחוות. כלומר, מה זה השתחוויה? לפי ההלכה, השתחוויה היא השתתחות מוחלטת. לא כמו שעושים המוסלמים שקוראים על ברכיהם. בהשתחוויה יש התפשטות מוחלטת, דהיינו ביטול מוחלט של היש. מול מדרגה שמעל האדם, וזה בדיוק מה שאומר אברהם. אנחנו עכשיו הולכים להתבטל מול מקור החיים. נשתה חווה. ואז מה נעשה עם זה? נגיע לשם, נו ואז מה? ונשובה עליכם. כלומר, המטרה היא אתם. כלומר, אנחנו עזבנו אתכם לא כדי להתנתק מכם, אלא כדי לשוב עליכם. מצאנו משהו דומה. פעם בשנה אנחנו שולחים מישהו מטעמנו לחפר עלינו. נכנס לקודש הקודשים, עושה מה שעושה, ומה המטרה? שיחזור. כן, הרי בתפילות עם הכיפורים אנחנו אומרים, ובכן, מה נהדר כהן גדול, מתי? בצאתו. כלומר, לכאורה צריך להגיד שהכהן הגדול הוא נהדר בהיכנסו. אבל זה שהוא נכנס זה נוגע לו, זה לא נוגע לנו. מה שחשוב זה מה שהוא מביא לנו משם, ולכן מה נהדר כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש. ואז גם פה אברהם אומר, המטרה של ההתבדלות המטאפיזית של עם ישראל היא לשם תיקון העולם. כן. אתה אומר שזה כלול גם בתפילה של אשיבנו השם אליך ונשובה לכאן. זה יפה, זה חידוש, יפה, אפשר לגמר. טוב, ויקח אברהם את עצי העולה. וישם על יצחק בנו. מה ישמשו העצים בתוכנית של אברהם? לשרוף את יצחק, נכון? כלומר, הכלי שישמש להעלתו של יצחק נמצא עכשיו על הכתפיים של יצחק. זה היה דבר מקובל, אגב, בעת העתיקה, שכאשר היה אדם נידון למוות, אז גם הוא היה נושא על כתפו את כלי מותו, נכון? למשל, כאשר היו צולבים, אצל הרומאים, היה מקובל, היו צולבים מישהו, אז היה צריך לשאת את הצלב שלו עד המקום שצלבו אותו. כן? זה כתוב בילקוט שמעוני, וישם על יצחק בנו כאדם הנושא את צלבו. כן? זה מזכיר כמה דברים. אולי יש אנשים ששמעו פה על תרבויות אחרות, אז שם יש מוטיב כזה. עכשיו, מה זה בא לומר? זה בא לומר שעקידת יצחק זה ההפך של הצליבה. כלומר, צריך להבין, צריך להכיר קצת תיאולוגיה נוצרית. בתיאולוגיה הנוצרית, העקדה היא צליבה שלא הצליחה. היהודי נשאר חי. בעיה. בצליבה זה הצליח, היהודי מת. כיוון שהיהודי מת, זה מחפר. אז שימו לב, המגמה ההפוכה של התורה, במקום ובחרת במוות, שזה מה שבחרו להם הנוצרים, התורה אומרת ובחרת בחיים. לכן הדמיון מגיע אפילו עד הפרט הזה. וישם על יצחק בנו. ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדיו. למה הוא צריך לקחת את האש? מה זה לקחת את האש? בפשטות הכוונה גחלים. גחלים כבר בוערים. ייתכן, שלושה ימים. כן, שלושה ימים. ייתכן שבאותם הימים עדיין לא ידעו לעשות אש. ולכן, האדם, לכל אדם, לכל בית, היה אש מוכנה, שהיו מזינים אותה תמיד. ולכן הוא לוקח איתו את האש.
כן?
אינני יודע, יכול שהמחלת הייתה מברזל, אי אפשר לדעת. וילכו שניהם יחדיו. עכשיו, הם הולכים שניהם יחדיו, זה חידוש עצום. חידוש עצום, כי זאת הפעם הראשונה שיש השתוות בין אברהם ליצחק. הרי לכאורה, אם הם הלכו, ברור שהם היו יחדיו, לא? אלא אם הכתוב מציין שהם הלכו יחדיו, משמע שהייתה התקרבות בין העולמות שלהם, בין השקפת העולם של אברהם להשקפת העולם של יצחק, וצריך לחבר ביניהם. לשם מה? כל זאת ועוד, נברר בפעם הבאה. שלום.